Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
אתם רגע...
לא, אבל לא, אז אל תקליט.
מה אתה אומר?
אני רק אומר, לולא זה...
תקרב את המיקרופון אליך.
היו מועמדים אחרים, מאתגרים אותו.
יאללה, אוקיי, שנייה, אוקיי.
יכול להמציא לה.
ברגע זה.
זה לא טובה.
טוב, מפסיק.
היה כאן דיון סוער, שמסתיים עכשיו, בנוגע לבחירות המוניציפליות, מכיוון שיש כאן באמת חגיגה של דמוקרטיה מוניציפלית באולפן.
בוא נגיד ככה, מאז שהצהרת שאני לא יכול לבוא יותר, התנועה שקרתה היא הפוכה, שבא במקום שאני אפסיק לבוא, באים עוד מועמדים.
בדיוק.
אתה מבין?
מתי הודעת לו שהוא לא יכול להגיע? מה, זה
חוקי? ממש. זה לא נעים לי להגיד, אבל זה היה בעולם אחר. זה היה בעולם אחר. בימים שהשבעה באוקטובר היה תאריך עתידי על לוח השנה.
אז הודעת לו שהוא לא יכול להגיע כי הוא מתמודד?
אז כן.
ואז התגיע השביעי לאוקטובר, וכידוע.
לא, אבל אין כאן, אתה יודע, יש
הרי בסוף... אני דמות קרדינלית לניתוח השביעי.
יש רגולטור לערוצים המסחריים.
אני וטליה לנקרי.
כן.
מה שיפה
לדי... להבין.
אי
אפשר בלעדיי להבין את המוטיבציות של חמאס, את הרחובות של שג'איה. אני חיוני לפודקאסט, אתה מבין מה לעשות?
אוקיי. אסף זמיר, שלום.
שלום, אדם.
מה נשמע? ברק סרי.
שלום.
אז אסף זמיר הוא המועמד לרשת את דורון ספיר בתפקיד ממלא מקום ראש עיריית תל אביב. לא, סתם, סתם. הוא באמת שותף לפתק.
לא, אבל תגיד, תסביר למה הבדיחה.
כן, לא, היה לנו דיון סוער.
לא, הוא בטעות, באחת הטעויות אחת הטעויות היותר קשות של נדב, הוא אמר שהוא הולך להיות סגן ראש העיר.
אסף, שאסף הולך להיות, כן.
התרעם ואמר ממלא מקום.
התרעם, כן.
סגנים יש.
לא, ברק.
ככל שני הצדת הים, ממלא מקום יש אחד. ברק. מכיוון שכך, מכאן הגיע החידוד והשנינות על ספיר.
היות שהמיקרופון היה סגור, צריך להגיד, זה עיוות נוראי של דבריי. כי יש לי כבוד אדיר לכל התפקידים.
נכון.
אבל אמרת שיש הרבה סגנים.
לא, אני שמעתי שהוא אמר שיש לו כבוד אדיר לכל התפקידים.
נכון.
זה מה שאני שמעתי.
בדיוק.
אבל אני גם חבר שלו. ברק סרי, מה נשמע? גם הוא עמד לרשות עיריית אשדוד.
נכון.
כן, ברוך הבא, ברוך הבא. פעם ראשונה שלך כאן.
נכון, נכון. ברוכים הנמצאים, ואנחנו באמת בערב הזה סביב הדיון שיוכרע ביום ראשון, מתי יערכו הבחירות המוניציפליות. המחלוקת כעת היא בין ה-30 לינואר 2024 ל-27 לפברואר 2024. בחוק שעבר בכנסת, חוק, שלוש קריאות, דובר על דחייה של 3 חודשים, עם אופציה לדחייה נוספת. עכשיו, הצבא פרסם אתמול...
התאריך האחרון לפי החקיקה, זה עבר כחוק?
חוק, כן. 3 קריאות.
אז התאריך האחרון יכול להיות 27 בפברואר.
נכון. כי מעבר לזה, כרטיס, פנקס הבוחרים נפתח. מדוע? מכיוון שצריך להיכנס מחזור נוסף של בני 17. וכשנכנס מחזור נוסף...
שמוניציפלי זה
מ-17. כן. וכשנכנס מחזור נוסף, ספר הבוחרים נפתח, ספר הבוחרים נפתח, הרשימות נפתחות, הכל מתחיל. לכן זה... לפי המחוקק, או 30 בינואר 27, אני מאמר 3 ימים לפני ההחלטה, שזה יהיה ב-30 בינואר.
שאל אותי מה אני חושב.
אני רוצה להגיד קודם כל
שלום. לא, שאל אותי מה אני חושב על מה שהוא אמר רק. אבל אני... שאל אותי רגע, נו.
מה אתה חושב?
אני לא, אינני עוסק בכך.
הסופרת הפוליטית של וואלה, טל שלב, מה שלומך?
זאת אני, שעדיין לא מתמודדת לבחירות המוניציפליות, אבל לך תדע.
אוקיי, אתם יודעים מה... יש לי איזושהי הבלחת ליינאפ כרגע, שאנחנו עכשיו נמצא את הדיון על העניין המוניציפלי, כדי לפנות לנו זמן לנושא אחר שאני רוצה לעלות בשעה הקרובה. אז שנייה.
נשים כבדי משקל, יש לנו.
כן, כן. הסיטואציה כמו כבדת ימים, כבדת דמים וכבדת משקל, זה המצב. מתי להערכת איך זה יהיו הבחירות? כי ארבל אמר ש... מבחינתו אפשר ב-27 בפברואר.
אני מתרשמת שזה כרגילו של ראש הממשלה בנימין נתניהו, זו סוגיה שתוכרע בבגץ, שהוא לא יכריע אותה.
את חושבת? בבגץ?
כן? אני חושבת ששם זה יוכרע. שנתניהו מעדיף לא להחליט, יש עליו לחצים מאוד מאוד כבדים מצד אחד של ראשי ערים בליכוד
שרוצים את הבחירות ב-30 בינואר,
ומצד שני לחצים מאוד כבדים של סמוטריץ' לדחות את זה, ובסיטואציות האלה כפי שאני יודעת להכיר את דרך שיטת הפעולה שלו, הוא בדרך כלל משתדל לא להחליט.
כן, ואם בגס זה החליט לא להחליט.
רגע, אני יכול להסביר מה טל התכוונה? כי נראה לי, היא לא כל הצליחה. אני יכול?
תשאל את טל, אני חושב שזה רק...
אני בעד דוגמאות ושידור חי להסגברה.
הסגברה. חסר לישראל קצת הסגברה בעולם.
במיוחד בימי מלחמה.
כן.
רגע, שנייה לפני זה. את יודעת איך עובד בחירות?
לא.
לא משנה.
אתה מעצבן אותה.
זה...
זה
בכוונה.
אני יודע.
סליחה.
בואי אני אסביר לך איך זה, לא, אתה צריך להגיד, בואי אני אסביר לך איך זה עובד, איך עובדות בחירות.
היית פעם בפודקאסט? שלאת איך זה מתנהל פה? אוקיי. שוב, אני, זה הכל חיקוי של דור כאן, מבדיחה של דור כאן, אני צריך להגיד, שהצחיקה אותי.
אוקיי.
ביבי יחליט, הוא חייב להחליט, מישהו יחליט.
נכון.
את צודקת, מפתיע, שבסוף כנראה מישהו יעתור נגד ההחלטה שלו. משרתי המילואים, משרתי הזה... כל מיני
מדהים.
ולכן
בקצה של העניין הזה, תהיה החלטה שיפוטית, אבל את לא צודקת, שנייה, אבל את לא צודקת כי ביבי בסוף יחליט.
רגע, צריך גם לחדד.
לא, אבל להחלטה יכולים ללכת לבגץ.
צריך לחדד, מה הטענה הבסיסית? הצבא הוציא פרסום, אני זה מול העיניים, אבל באמת על מאות אנשים שנמצאים ברגעים אלה בעזה, נלחמים, שומרים על כולנו, לא יכולים ליצור קשר עם אף אחד, בטח לא מהפעילים או מהאוהדים או מהתומכים, כשהיריבים שלהם מנהלים קמפיין...
אפשר לשאול אותך משהו?
כן.
אתה באשדוד, אתה עדיין מועמד לראשות העיר.
לא עדיין, מה זה?
לא, אתה עדיין מועמד, כי עדיין...
אני המועמד.
זה בוודאי. זה בוודאי לא, אבל אתה עדיין מועמד, כיוון שעדיין יש בחירות. זאת אומרת, העניין הזה עדיין מתרחש. יש להם איזשהו בכלל כוח לזה?
לא, זה באמת בעיה.
אתה מדבר עם אנשים, כאילו, יש להם ראש בכלל לזה? אתה ספציפית גם בעיר שהיא קרובה, אתה יודע, לרצועה יחסית.
נכון, אבל אני חושב שיש שינוי מהבחינה הזאת בין אשדוד לראשון, או לתל אביב, או לכל עיר אחרת, בו.
אוקיי.
זה פחות הירי לעברים, והרבה יותר הרגשת המועקה, לקום קום.
גם כאילו, עכשיו חלק מהעניין שלך זה לעשות גם נגטיב לראש העיר המכהן.
לא, 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 עזוב, נגטיב אין ולא יהיה. נגטיב, זה בדיוק השינוי. תראה, זה, אנחנו יודעים מה היה לפני. ואנחנו יודעים מה קורה עכשיו. ה-27 באוקטובר, באמת, תקצר העירייה טלטל את כולם. אני בכלל חושב שאם למשל היו עכשיו בחירות לכנסת, היה אחוז הצבעה גבוה, היה עניין מכיוון שיש לזה קשר ישיר למלחמה, כן נתניהו, לא נתניהו, השם, לא השם, וכו' וכו'. בחירות מוניציפליות עוסקות בחינוך, בתחבורה, בתעסוקה, בכל הדברים האלה שאתה צריך באמת להיות פנוי רגשית כדי באמת להתעסק עם זה. עכשיו, שאתה פנוי רגשית, אז זה באמת, אתה מלא מוטיבציה לפעול לשיפור הסביבה שלך והעיר שלך והשכונה שלך.
ועכשיו, אף אחד לא פנוי רגשית.
היום אתה עסוק בילד שנמצא בעזה, ובבת שמשרתת במקום אחר, ובחלט שיצאת אליו, בעסק שעומד חלילה לקרוס, או כל הדברים האלה, ואתה פחות פנוי רגשית. ולכן, הערכה, אני לא צופה שהולך להיות כאן איזה שינויים דרמטיים, שיהיה אחוז הצבעה נמוך. ולכן בתקופה כזאת, מי שיהיה מאורגן, ונגיד אצלנו באשדוד, מי שמאורגן זה החרדים למשל, אגודת ישראל וש"ס, או מאורגן מבחינת האלקטור, הצליח ליצור לעצמו מספיק
רוב, ואז אתה יכול,
מי שבונה על קולות חופשיים, כנראה התאכזב, כי הוא ימתין לקולות החפשים שלא הגיעו.
זה מאוד משמעותי לדעתי, יכול להיות בערים שבהם יש איזשהו קרב דתי חילוני, קרב שנוגע לצוויון חיים במקומות כאלה, זה יכול להיות משמעותי גם מספרים, כלומר, מקומות כמו הרצליה, לדוגמה, שכן יש איזשהו אלמנט, לא דווקא לא במרוץ לרשות הערים, אלא דווקא במרוץ למועצות,
כן.
שבהם יש ערים חילוניות מעורבות, ערים שהן לא חילוניות, אלא חילוניות
אני,
מעורבות.
אני, מה שאני אומר, זה שגם, בהנחה נגיד, זה ב-30 בינואר, אני באמת לא מקנה לא בך אסף ולא בך ברק, שאתם כאילו צריכים עכשיו לעשות קמפיין.
To campaign.
כן,
רק שמקרה דומה, היה בבחירות 73. בבחירות 73 היה אמורות להיות בחירות באוקטובר, וגם אז פרצה מלחמה.
אבל זה בחירות כלליות היו, בחירות כלליות.
זה שינוי, לא משנה, בחירות.
כן.
אבל אז היה שונה באופן דרמטי מה שקורה, כי המלחמה הסתיימה יום אחד,
נכון.
החיילים חזרו.
לא, החיילים עוד לא חזרו אז. חיילים עוד היו אז ב...
נכון, אבל עדיין, המלחמה הסתיימה.
נכון.
ויכולת להביא קלפיות לכל מיני מקומות שהחיילים היו נמצאים, וב-31 בדצמבר נדמה לי, ב-73 היו בחירות, אבל זה במצב של הפסקת אש מוחלטת. כאן אומרים לך, בהחלט מול רמטכ"ל, יושב ואומר למצלמה, אנחנו הולכים לחודשים רבים, כלומר, אתה יכול להיות במצב שגם באפריל, או במרץ, או במאי,
יאללה.
אתה פחות או יותר באותו מצב.
בואו נעבור על הנושאים שאנחנו הולכים לדבר עליהם.
אתה רוצה להתייחס למה שהוא אמר?
לא.
במשפט?
כן.
אני לא, לא עוסק בזה.
אוקיי, 100%. טוב, אתה רוצה גם להסביר לי משהו?
אתה יודע איך זה עובד בחירות מקומיות?
איך זה עובד פודקאסט?
אתה יודע איך זה עובד פודקאסט?
אני משתדל ללמוד תוך כדי תנועה.
אני לא עוסק בזה.
אוקיי, אז אנחנו בהמתנה לשלב הבא, זה היה בעצם הנושא הראשון, כל הזמן בעצם פוזלים למה שקורה, ואנחנו באמת ניזונים מערכות, מפרשנויות, מניתוחים, אבל אף מנהיג לא בא ואומר לנו מה צפוי. וזה באמת נקודה שלדעתי באמת אי אפשר שלא לדבר עליה, על איראן. אני ראיתי איפשהו בחדשות שעכשיו אמור להיות נאום של נסראללה כשאנחנו מקליטים. כן? יש כזה דבר? אם יהיה, אז נקבל פוש. אני מקווה שלא יהיה משהו יותר מדי דרמטי שיהפוך את הפרק הזה לא רלוונטי מחר. אז איראן עם החיסול שהיה שם ו... היום בכלל לקחו אחריות על השביעי באוקטובר.
לא, אבל כבר...
כן, דובר משמעות המהפכה. על המילואימניקים, זה הרי לא סביר מה שקורה, והיה את ההופעה השבוע בכנסת של המילואימניק מבאר שבע, על התקשורת, כי אני רואה גם כן שהדיון הזה מתפתח, האופן שבו התקשורת מסקרת את המלחמה, לא דיברנו על זה לדעתי מאז שאנחנו עושים את המוסף במלחמה, וגם היה לפוליטיקה, מה... לאן אנחנו הולכים?
מה פתאום פוליטיקה, מלחמה?
לא, אבל נושאים כבדים, אה?
כן.
הבטחתי נושאים כבדים, הזמן. נושאים כבדים. אז יאללה, נתחיל. אנחנו פותחים כרגע את פרק 151 בפודקאסט של נדב פרי, מה שלומכם? צביקה האוזר ביקש שאני אזכיר לכם, ואני עושה את זה בשמחה, להזין לפרק 150, השיחה שקיימנו, שיחה מעניינת. באותה הזדמנות אני גם אפנה אתכם לשיחה עם חגי סגל, שהוא הראה הרבה תגובות. מי יזין כאן לחגי סגל? 0-3, כן?
הורדתי, אבל לא השגבתי.
הורדת, אוקיי, בסדר.
קיבלתי, אבל תרם.
תרם מספיק אותי. אסף יזין במשרד. הבעיה ש...
שאין לי משרד.
שאין משרד, כן. אבל, טוב, טל, למה אף אחד לא אומר לנו מה קורה? מתי יגיע השלב? הרי, אמרנו חיסול חמאס. אוקיי, אנחנו כבר מבינים שבטקט הנוכחי, עם העצימות והעובדות המתמרנות וכו', לא נסיים את חמאס לחלוטין. ואנחנו יודעים שה... שלב הבא מעבר לפינה, הוא יש בצפון הרצועה, זה כבר קורה דה פקטו. מתי מישהו ידבר איתנו?
כשמישהו יהיה אומץ לדבר איתנו. אני חושבת שאחת, נתניהו באופן מודע מתחמק מלדבר על הדבר הזה. קודם כל, כי הוא בנה בעצמו תיאבון ציבורי, זה לא רק הוא בנה, צריך להגיד, עוצמת הטראומה של הדבר הנורא הזה שקרה בשבעה באוקטובר. אז אנשים צריכים איזשהו הישג בעל משמעות כדי להרגיש שאפשר להתקדם לשלב הבא בלחימה, ו... אין את ההישג הזה, וגם דברים שאמרו לנו שהם יהיו הישג, הם חלפו ובעצם לא השאירו את ה... לא השאירו שום רושם ציבורי, שום חותם ציבורי.
אם היית יודע בשמונה באוקטובר שהחמאס יהיה בנקודה שהוא נמצא היום, אז היית אומר, וואו, זה הישג, אבל בגלל שזה עובר יום, יום ועוד יום ועוד יום,
אם היו אומרים בשמונה באוקטובר שהטנקים של צהל יהיו בלב...
בכל מקום
שם... פלסטין, בעזה, אז חלקנו לא היינו, וזה היה נראה לנו מוזר באותו רגע. אבל ההנהגה יצרה פה ציפיות מוגזמות, ונתניהו בעצמו מנפח כל הזמן את מטרות המלחמה, עד כדי מיטוט החמאס לחלוטין, כשזה לא משהו שכרגע צהל מסוגל או יכול לעשות, זה גם לא המטרות של צהל כרגע. אז מה שנדרש באמת זה שנתניהו ישיר מבט אל הציבור וידבר איתו על מה הם ההישגים המשמעותיים שכן הושגו, אבל הוא לא מסוגל לעשות את זה בין השאר, כי יש לו בתוך הקבינט, לא הקבינט מלחמה, הקבינט, את בן גביר וסמוטריץ'.
מה שצריך להגיד זה כזה דבר, מאז שחזרנו מהפסקת האש, וזה כבר 4 שבועות, אז כל הזמן בעצם אומרים, מתי זה יסתיים? זאת אומרת, מתי נעבור לשלב הבא, כן? ומההתחלה אמרו, זה יהיה במחצית ינואר עד סוף ינואר. ואנחנו נמצאים עכשיו בסוף דצמבר. אנחנו עוד לא שם. זאת אומרת, בהיבט הזה, כן, אין הפתעות, נכון? אבל, זאת אומרת, נתניהו, הוא לא מגשר על הפער, לפחות ברטוריקה, הוא לא מכין את הקרקע לעובדה ש... תכף תהיה כאן התכנסות לקווים אחרים, וייצאו...
תראה, אני חושב שקודם כל בעיית הבעיות, והנושא שהכי במחלוקת, גם בתוך הממשלה, גם במדינה, וגם מול ארצות הברית, זה שאלת היום שאחרי. זו השאלה הכי גדולה, וכאן אנחנו נוגעים בנושאים פר אקסלנס פוליטיים, כן רשות פלסטינית, כן רשות פלסטינית, שזה שם משודרגת, אחרת, אני לא יודע מה, שאלת השאלות זה מי ישלוט בעזה ביום שחרני, וזו שאלה דרמטית, מכיוון שבאמת, אם אחרי כל העבדות, ובאמת האסון הגדול של 7 באוקטובר, אם ישראל בעוד שנה תמצא את עצמה עם אותו יחיא סינוואר, או יחיא סינוואר במהדורה אחרת, שולט ברצועת עזה, ממשיך לאיים שם על יישובי העוטף, אז זה באמת יהיה עצום
מאוד. אני לא חושב שזה בכלל בקלפים.
נכון, לכן אני אומר עוד פעם, אני גם לא מאלה שחושבים שבאמת, רגע, אז מה עשינו? חלילה מדשדשים. מה שהצבא עושה באמת, בניגוד לכל האלופים, בריק ואחרים, עושה עבודה מצוינת.
אוקיי.
התאום, העבודה היא מצוינת. מי שחשב,
אבל שמה שהיה,
שמה שלקח שנים לארצות הברית לעשות מול אל-קאידה, לנו ייקח באיזה זבנג וגמרנו בעזרת מתקפות מהאוויר וירי מסיבי ככל שיהיה, פשוט
לא,
טועה.
אבל יש
אני חושב יותר מזה, ברק. גם העומדנים, כמה שקשה לדבר במושגים האלה, לגבי כמות הנפגעים, באמת שקורעת את לב כולנו, באמת קורעת את לב כולנו, גם הם פחות ממה שהעריכו. זו מלחמה קשה, אני חושב שמבחינת זה, מדברים הרבה על המודיעין, המודיעין גם בעניין הזה לא צפה את עומק המנהרות, גודלן ואותם...
אבל תהייתי רגע שנייה, יש את הפן המבצעי, ויש את הפן שנוגע נגיד יותר לפוליטיקה של הדבר. הפן המבצעי, אני שומע אנשים שאומרים, תראה, בצפון כבר השלמנו את הטיהור, נגיד, אוקיי?
בצפון השלמנו
את הטיהור? הרצועה, בצפון הרצועה, בצפון הרצועה, בצפון הרצועה, כן, כן, בצפון הרצועה השלמנו את הטיהור, ולכן ההימצאות שלנו עכשיו עם אוגדות שלמות בתוך המקומות שבהם תיארנו, היא לא בהכרח אפקטיבית ברמה הצבאית.
אני אגיד לך מה הצבא אומר, אני אומר לך מה הצבא, הצבא מדבר על זה שעד הסוף, עד סוף דצמבר, פחות או יותר, בוא, זה מלחמה, דברים נזילים, אמורה להסתיים המלאכה בצפון הרצועה, נותנים עד סוף ינואר מרכז ודרום הרצועה, כולל רפיח, ומפברואר השלב השני. השלב השני אמור...
השלב השלישי, כאילו, כולל האוויר.
כן, אמור להיות מבוסס יותר על חיילי סדיר, הרבה פחות מילואימניקים. אתה יודע מה, תדמיין במתכונת של העבודה מול איוש.
אז אסף, מתי לדעתך נשמע... נגיד או את שר הביטחון או את ראש הממשלה, באים ואומרים, אנחנו עוברים לשלב הבא, או איזשהו משהו שדומה לזה, או שאולי גם את זה לא יגידו.
השלב הבא, אני רגע אגיד משהו ששמע לך מוזר, למה חייבים להגיד לי מתי זה השלב הבא? אנחנו עושים עכשיו משהו, שלא עשינו המון שנים, שאנחנו צריכים שמי שעושה אותו, ועושה אותו מצוין, יהיה הכי משוחרר לעשות אותו בדרך שבה הוא רוצה. למה, לי יש, לא, רגע, איפה מטריד אותי, אוקיי?
נו, דברי, תה,
רגע. לא, אני רק רוצה להגיד...
אני רוצה להגיד משפט, ואז איפה מטריד אותי, ואז אני אגיד את המשפט, ואז... הפער הוא לא שם בעיניי, הפער הוא במקום היותר רחוק. יש פער הולך וגדול, לא מתי השלב הבא, אפילו לא היום שאחרי. מה העתיד? מה העתיד?
יש לך השבוע... רגע, אני חייבת רק להגיד לך משהו על זה. זה נכון ש... צריך להגיד, זה ראש ממשלה שהאמון הציבורי בו הוא מאוד מאוד נמוך. זה שר ביטחון שהאמון הציבורי בו מאוד מאוד נמוך, ולשניהם יש אינטרסים, אני לא רוצה פה להאשים את זה, אבל שניהם יכולים להיות חשודים באינטרסים שמניעים אותם לדברים שיכולים לערער את אמון הציבור בהם. בוא לא נשכח את זה, אמון בצבא אחלה. אבל גם נתניהו וגם גלנט הם מוקי אסון, שניהם. לשניהם יש אינטרסים שקשורים לזה, וצריך לדבר על זה, אי אפשר להתעלם מזה.
אני רק רוצה לדעת, רק הערה קטנה לפרוטוקול, אפרופו הודעה, אני מזכיר לך שגם הכניסה הקרקעית, בניגוד למה שהיה בצוק איתן, לא הייתה נכון, תחת הודעה.
נכון.
לא ישבנו וישבו השלושה והודיעו,
אבל חלק מהעניין, אבל חלק מהעניין,
הלילה
אבל...
אתה פתאום שמעת שהצבא בג'באליה, ושמעת שמעת שהוא נמצא בליאס אג'איה, וזה היה ככה. צודק. לכן אני חושב שגם השלב השלישי, יכול להיות, בלי שאתה תקבל הודעה מראש.
ההבדל הוא שאתה רוצה אולי את הבנפיט המדיני, בעצם ההודעה שאתה אומר, הנה, הורדתי קצת את הרגל, אני נסוג לאחור, אני מדלת את
הפרוס, אבל גם הוא לא קשור אליך.
גם הוא קשור לצורך המדיני של מדינת ישראל, ואם ישתמשו בו כשיצטרכו אותו נניח, אוקיי? בסוף, אני לא יכול, מה שאת אמרת, אי אפשר, זאת אומרת, אנחנו במלחמה, או שבגדול, לרגע המלחמה, אנחנו נותנים אמון בסך הכל בקבינט מלחמה, שיש בו גם עוד מפלגות, שאני מזכיר שיש בו ממשלת חירום לאומית, שיש בו איזונים ובלמים לכאורה.
לא, רגע, זה היה בהתייחסות רק למעבר לשלב הבא.
אני מבין, אבל זה יכול להיות תשובה לכל דבר.
לא,
בסוף אנחנו במלחמה.
כן, אבל...
אני נגיד,
אסף, אבל נדב שאל מתי עוברים לשלב הבא. אז רק צריך לקחת בחשבון שיש אנשים בהנהגה שלא בהכרח רוצים להגיד לציבור שעוברים לשלב הבא, זה הכל.
אני הבנתי.
בפקד לי הבעיה שלא מדברים עם הציבור כאילו בתוך העיניים.
לא, זה לא בעיה בהכרח. אני השבוע אמרתי למישהו, אתה יודע, אין לי מושג לפעמים מה קורה בתוך הזה. זה מפתיע אותי לטובה. שאין לי מושג מה קורה, שזה לא מלח... שלמרות היכולות, היא לא 100% כל שנייה, כי זה היה הופך להיות בלתי אפשרי בסך הרחב של הדברים. אבל אני כן רוצה להתייחס לנקודה שניסיתי להעלות קודם. פשוט כולכם קטעתם אותי.
אנחנו מתנצלים על זה.
אנחנו מתנצלים על זה. אבל אני פה כדי לקטוע. כל אחד יש לו את ה-thing שלו, את מבינה. לינזי גרם אמר השבוע, הסנאטור הרפובליקני תומך ישראל הימני, תדעו לכם, שאם אנחנו, אם אתם לא תתחייבו, שבקצה האירוע יש שתי מדינות, אני אפסיק לתמוך בכם. עכשיו, הוא ימני רפובליקני, בסדר? אולד סקול תומך ישראל. הסנטימנט האמריקאי הרחב הוא, תמיכה עד הסוף, חיבוק עד הסוף, אבל תדעו לכם, שבסוף צריך לדבר על מדינה פלסטינית. בישראל, בישראל, התנועה היא הפוכה. זאת אומרת, יש כמות הגדולה ביותר של אנשים אי פעם, לא מסוגלים להעלות את הנושא על בדל שפתם, בגלל טראומת השביעי באוקטובר, חשיפת פרצופות של החמאס, הפתח וכולם.
אין דיאט, אין דיאט, דרמר נסע לוושינגטון, וצחי הנגבי נשלח לכתוב מאמר, ונתניהו כתב מאמר, ופתאום גם היה קצת יותר איזה, ובלינקן אמור להגיע לארץ. זאת אומרת, מתחילים להגיע, להתגלגל.
זה היה, בוא, אנחנו מכירים את היחסים בין ישראל לארצות הברית, ברגע שארצות הברית, כמי שנתנה 15 מיליארד, שתי נוסעות מטוסים, סוללת גרעינית, רכבת אווירית של חימוש מהיום הראשון, ברגע שהיא מבקשת, ברגע שהיא מבקשת וכמעט דורשת, ואין פתרון אחר.
נכון.
אין פתרון אחר.
אתה יודע שברק רביד, כשעשיתי איתו כאן את השיחה לפני שבועיים, אני חושב, אז הוא אמר לי, היום שאחרי, זה כשעוברים לשלב הבא. זאת אומרת, זה לא עוד שנה, זה לא עוד חמש שנים.
שאלת השלב הבא, אני כולה סרן, אבל אני, אתה יודע, משנים של שיחות, וגם 4.5 שנים במשרד הביטחון, השאלה הזאת של שלבים, וזה, היא קצת בעייתית, מכיוון שאתה יודע, העסק נזיל, והעסק הפכפך, ואתה יכול בעוד שבועיים, אינשאללה, בעזרת השם, אנחנו רואים את קריסת החמאס, ופתאום יהיה חיסיון הזה, ואתה במקום אחר לחלוטין, וכל הזה, זה לא משהו שאתה יכול להגיד, תקשיב, בוא נעשה כאן איזה גאנט לחצי שנה הקרובה, ונעבוד על פיו.
קצת בגלל זה, אי אפשר בדיוק לדרוש, כל הזמן להתעסק,
נכון, ובגלל זה הצבא חוזר ואומר, ואני מאמין לצבא לחלוטין, ואין כאן באמת שום מניפולציה, תנו לנו זמן, אל תלחיצו, אל תעמדו לנו עם סטופר, כי בסוף אתה מרכז, מרכז, מרכז מאמץ, ובסוף צריכים לקרוא דברים.
אבל הפער הזה בין דעת הרחוב האמריקאית, הפוליטית האמריקאית לישראלית, צריך לתת מתישהו את הדעת, כי הם הלכו והתנגשו בשלב מסוים.
אוקיי, עכשיו בואו נדבר על איראן. איראן מבחינתי זה גם העניין של לבנון, שכל הזמן, זה כמו הצפרדיה במים.
אגב, בצפון זה הרבה יותר מסובך.
המים הולכים ומתלהטים שם, כן? אז זה אחד. שתיים, יש את כל הסיפור של קוטטות הישירה בינינו לבינם, זאת אומרת, היה את החיסול הזה, היו את התגובות האיראניות, לפני זה הייתה מתקפה ישירה של אונייה, של איראן על אונייה ישראלית, היום הסיפור הזה שהם חזרו בהם, אז יש דובר משמרות המהפכה, אמר שהשביעי באוקטובר זה היה חלק מהתגובה על קאסם סולימני, בינתיים הם חוזרים להעשיר ב-90%, זאת אומרת, מי רוצה לקחת את זה מכאן?
תראה, בוא, איראן, אתה יודע, אנחנו עוסקים בעשרות שנים.
זה העניין האמיתי.
זה כן. העניין האמיתי. הקימו כאן באמת עם המון המון כסף, השקעה, מאמץ, אימונים, שתי מפלצות, אחת קטנה יותר, אחת גדולה יותר, שדעתי היא הבעיה הגדולה, חיזבאללה, עוד לא התחלנו לפתור את זה, אני חושב שבמובן הזה, אתה יודע, כבר מתחילים לדבר על חזרת היישובים לעוטף, יצא, לא יצא, יחזרו, לא יחזרו, אתה יודע, אני לא חושב שמתחילים בכלל לדבר על חזרת היישובים במטולה.
שמעתי את מזכיר מרגליות, אומר דבר מדהים.
לא במרגליות ולא בדובר.
לא, הוא אמר, זה היה, כן, מרגליות, הוא אמר, הוא אומר, תשמע, בערי זה 4 קילומטר מהגדר, אנחנו זה 100 מטר מהגדר.
אני זוכר את הסיפורים.
במרגליות.
אני זוכר את חברתי לשעבר לפאנל, נטלי שם טוב, שהבית שלה הוא ממש הבית.
במטולה.
במטולה הכי קרוב לגדר. היא הייתה מזהת החבר'ה, יושבים שם ומסתובבים זה, 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 זה ברמה הזו. ולכן שם אפילו לא מתחילים, ואני חושב שכאן באמת צריך להיות אומץ להנהגה. אני אחזור לאיראן, ולהגיד להם, לחברים באמת בצפון, החברים הנפלאים בצפון, ממטולה ועד ראש הנקרה, זה ייקח זמן, זה לא מחר ולא מחרתיים, כי אני לא רואה את חיזבאללה בכלל מתחיל לתכנן, לא חזרה לליטני, גם לא יציאה ל5 קילומטר משם. תראה, העניין עם, בין איראן לחיזבאללה זה משהו לא פתור. מחד, מה זה חיזבאללה? חיזבאללה זה מפלגה בלבנון עם רגישות יתר לחיי אדם, בניגוד לחמאס, עם רצון לשמר שם איזה חיים קואליציוניים עם הממשל הלבנוני, עם העדות השונות, וזה הרצון לא להביא להסלמה. מאידך, יש באמת קטליזטור שנקרא איראן, שרואה בהם מוצב קדמי, שהולך להטריד את ישראל, על כל מה שעוללה להם על פי פרסומים זרים. וכאן מתקיים מתח.
ובמלחמה פול סקייל, אז איראן יכולה לאבד את המאחז הזה, או לאבד חלק ניכר מהיכולות שלו.
כן, אני לא חושבת ששוב, אני לא איזה מומחית מודיעינית, אבל לפחות אם אנחנו נמצאים, כמה זמן שאנחנו נמצאים, מה זה, עוד מעט 3 חודשים מאז השבעה באוקטובר, ולא ראינו סימנים מצד איראן, שהיא מתכוונת לתקוף אותנו, אז אני חושבת ש...
אבל ככה זה גם לא יכול להימשך.
לא, בוודאות זה לא יכול להימשך.
ברקע איום אמריקאי די אפקטיבי, שגם צריכים לקחת אותו בחשבון.
משימת ההגנה והביטחון של צהל, תצטרך להשתנות משמעותית בגבול הצפון, ולחזור להיות כמו שהיא הייתה לפני, היא הייתה במשך הרבה מאוד שנים, יצטרכו, אגב, גם בעוטף, יצטרכו להיות הרבה יותר כוחות של צהל בשטח, בלי זה לדעתי, אין דרך להחזיר לאנשים את הביטחון. אני חושב, ככה אני מתרשמת.
אני אלך, יש גרסה מעבר לצבא של הרבה הרבה כוחות, ואני אומר, יש לך נגיעה אישית, שני הבנים שלי, מגויסים למילואים מהשביעי באוקטובר, אחד התחיל בדרום, השני בצפון, וכשאני מדבר על זה, אני מדבר על הילדים. יש גם גרסאות שאומרות שלא נצטרך להסתפק רק בעיבוי המערכים האלה בצפון, אלא חלילה מלחמה.
צביקה האוזר, אבל הוא אמר ברירה,
וזאת תהיה מלחמה הרבה יותר קשה.
אם הייתה פה מנהיגות, בדיוק, אז היא הייתה גם אומרת שמלחמה בלבנון זה לא חס וחלילה, זה שום דבר דומה למה שעברנו עכשיו.
נכון.
זה אירוע אחר
חלוטין. נכון, אז מה?
נכון. אז צריך לקחת את זה בחשבון.
כן, אבל א', לקחו את זה בחשבון, obviously, כי לפי כל הפרסומים, גלנט והרמטכ"ל רצו לתקוף שם.
אין בעיה.
אני מצטער שלא, שכאילו, גם אני, אם זה לא ברור, אינני מומחה צבאי. אני חושב
סוף אני רואה שאני המומחה הצבאי היחיד.
אגב, מה שאמרתי לגבי הטנקים לא סותר את זה שצריך להיות מומחה.
סרי היחיד שישב בבור.
בדיוק, סרי עושה ראש מומחה גדול. אני כמומחה לא גדול, שכאמור שירת באונמי.
לא בדובנוב 8?
אני חושב שהאיום בצפון, הוא איום שאנחנו נסתכל אחורה יום אחד, והעובדה, אם כך יקרה, שלא ניצלנו את חלון הזמן הנוכחי של מדינת ישראל, כדי להסיר אותו, יהיה המחיר אשר יהיה, והוא יהיה גדול.
נו, אבל מה זה חלון הזמן הנוכחי?
האמריקאים אמרו לך לא לעשות את זה.
חלון הזמן הנוכחי, רגע, זה לא רק לגיטימציה. זה אתה בגיוס מילואים הכי גבוה שהיה אי פעם.
נכון.
אתה במוטיבציה צי הכי גבוהה שהייתה אי פעם. אתה במוכנות, סליחה שאני אומר, לשים פס על העולם באופן יחסי לישראל, הכי גדולה שהייתה פעם, כי ישראל מאוחדת בצורך שלה להגן על עצמה, אוקיי? ואתה בשלב של תמיכה בינלאומית, חריגה יחסית למה שצפוי להיות בעתיד, מבחינה פוליטית, בטח באמריקה בעוד 10 או 15 שנים.
זה,
רגע,
זה בסוף שאלה, אם אנחנו יכולים לעמוד עכשיו בתוך דבר כזה, ביחד, כשהצבא שלנו בתוך עזה.
כל הסיבות הללו ביחד, הן, כשהסתכלו אחורה, לתפיסתי, יגידו, זו הייתה הנקודה שבה
הם צריכים
להיכנס אולין ולהשמיד את חיזבאללה, או להרחיק אותו, או לא יודע מה, ואני מבין את המשמעות, ותודרכתי, רגע, ותודרכתי, והטילים על תל אביב, ובניינים, אני מבין, אני רק אומר, שהייתי בחניתה ושלומי לפני שבועיים, לחיות לצד האיום הזה, אחרי מה שראינו בשביעי באוקטובר, זה לא כמו לפני. והאופציה של טילים על היישובים האלה, אין שם הזקה. אין הזקה, כי אין זמן להזקה, אוקיי? ולוחמי חיזבאללה...
חוטפים נונטט.
ומחבלי חיזבאללה שנכנסים מהגדר שם, זה בדיוק, באמת איזה כמו...
זה היה התסריט, אגב.
אוקיי, זה נכון, ולכן...
התסריט היה לגבי הצפון.
אם אתה עכשיו תפסיק, ובעוד 3 שנים תזכר, שגם זה נורא מטריד וצריך, היכולת שלך לגייס מחדש את ישראל ואת העולם, פחותה ממה שהיא עכשיו. רגע, ואני אגיד עוד דבר אחרון. וגם עכשיו, מה שלא יהיה, כבר העולם מתחיל לחוס עלינו. ואחרי שנגמור את זה, נצטרך לעשות ממשלה חדשה, ולהתנצל, והכל, ואתה יודע, תיקון. התיקון יכול להיות על הרבה נזקים או מעט נזקים, ועדיף שהוא יהיה על הרבה נזקים.
כל מה שאסף אומר נכון, בניגוד למחלוקת שמתקיימת בשאלת היום שאחרי בעזה, הייתה הסכמה מלאה בין ביידן שהתקשר, למי שקיבל את הטלפון בירושלים, נתניהו, שניהם היו בקונסנזוס מוחלט, שאסור לתת מכה מקדימה, בניגוד לדעת שר הביטחון יואב גלנט וחלקים בצבא. כלומר, לנתניהו היה מאוד מאוד קל להשתכנע, ואני אגיד לך יותר מזה. הבהילות להכניס את גנץ ואייזנקוט, יפה, לממשלה הייתה כדי למנוע את אותה מכת נגד. עכשיו, אתה יודע, כשבסוף ראש ממשלה לא רוצה לתקוף, ואנחנו מכירים את ההססנות, נקרא לזה, של נתניהו בכל מה שקשור להפעלת כוח, ועמדה חד משמעית של ארצות הברית שבאה ואמרה, נתנו לכם הכל, כולל נוסעות מסוסים כדי להרתיע את איראן, אתם לא נכנסים לחיזבאללה, בעייתי מאוד.
איראן הודיעה השבוע שהיא, לא הודיעה, סבא הודיעה, שאיראן חזרה להשאיר במקסימום.
ההצלחה של הפרויקט, פרויקט החיים של נתניהו, לא?
זה ממש, כל הכוכבים מסתדרים אחד אחד, כן?
כל הכוכבים מסתדרים.
אחד אחד, אז גם הפצצה האיראנית היא כבר עניין די סגור.
כן, אני רוצה להגיד פה שאני לא חושני, שוב, זה לא, שלא יתפרש פה שאני חושבת שאפשר להחזיר את תושבי הצפון, ושהם יהיו מופקרים. אני פשוט חושבת שיש מארג אינטרסים, שלדוגמה, לגבי ה-11 באוקטובר, איש חכם אמר לי, בואו נחשוב על יחיא סינואר, לדוגמה.
ה-11 באוקטובר זה כשהתלבטו עם לעשות.
בדיוק, כשהייתה התלבטות עם לתקוף באיראן. בואו נחשוב על יחיא סינואר ביום הזה, בלבנון. יחיא סינואר ביום הזה, הוא 4 ימים אחרי המתקפה הכי גדולה שהוא נתן לישראל, וישראל, והוא עוד בריב עם חיזבאללה ואיראן, שכועסים עליו, למה לא תאמת את זה איתנו, והוא מנסה למשוך אותם פנימה, והם לא רוצות, ואז ישראל מכניסה אותם פנימה, ובעצם...
אבל טלשה, זה לא עושה רושם שהם לא רוצות כל כך, כי השבוע נהרג מישהו מטיל נונטט, והם יורים כל הזמן בלי הפסקה, וזה לא שהם עושים מאמצים גדולים לא להשתלב בתוך הלחימה.
פה אני אשאל את ברק, האם, שוב, אני לא חושבת שהם לא מתנהגים יפה, ויש לנו גם את הסיפור של החוטים שאנחנו לא דיברנו עליו עדיין, שהוא אירוע מטורלל. אבל אני רק אומרת שוב, נתניהו לא רצה את המתקפה הזאת, גם האמריקאים לא רצו את המתקפה הזאת, ו... יכול מאוד להיות, שוב, מכיוון שאני לא המוח האסטרטגי, אני מבינה את ההיגיון בכך.
טוב, תראו, חבר'ה, רק מילה, נחזור ל-2006, אתה יודע, זה מסוג הדברים, אחרי מתקפה ישראלית, כמובן, כמו שהיה ב-2006, שרצו לעשות איזה אירוע טקטי נקודתי חיזבאללה, ולחטוף שם כמה חיילים, וזה התפתח בין לילה למלחמה, כי ישראל הגיבה לדחיה, והם הגיבו זה, ואתה במלחמה... לא, אין ספק שמכת מנע ישראלית הייתה מובילה כאן למלחמה קשה.
אזורית?
בשתי חזיתות.
גם אולי אזורית אפילו עולמית.
אפילו היה בדיוק מה שיחי סינואר.
אני לא נכנס לשאלה מתי.
ויש
לי ויכוח עם חבר שאמר, תשמע, אתה צודק, אבל חלון ההזדמנויות שלנו הוא עוד ארוך, ולכן אפשר עוד להתארגן מחדש ולעשות את זה. אני רק אומר, שמגמור את האירוע הזה, וחיזבאללה נשאר כפי שהיה,
אבל לא מתרשמת שזאת הכוונה, כי כל הזמן מדברים איתנו, מכינים אותנו לזה, שאחרי שיעברו לשלב ג',
אם חיזבאללה יישאר כמו שהיה אחרי השביעי באוקטובר, היישובים שם לא יחזרו, הם אומרים לך את זה בצורה הכי מפורשת, ולכן אי אפשר שזה יישאר.
אני אגיד לכם למה אני רוצה שנדבר קצת על התקשורת, כי אני רואה ככה בזמן האחרון פידבקים, לא רק מהחשודים המיידיים, כן? אלא ש, 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 שבעצם מדברים על התפקיד שהתקשורת ממלאת במלחמה הזאת, וכן נשמעת קצת יותר ביקורת. עכשיו, אני אגיד ככה, אני לא זוכר, וזה יכול להיות לגיטימי לאור הנסיבות יוצאות הדופן וחסרות התקדים, אבל אני לא זוכר אף מבצע ואו מלחמה שהתקשורת הייתה כל כך לויאלית לקו הלאומי, הממשלתי, הצבאי של מדינת ישראל, כולל לא להראות קטעים, כולל...
אתה יכול לזקק את כל זה, תראה מה עשו לחבר טוב של גילוי נאות, ניר דבורי, אתמול בארץ נהדרת. הוא כתב אדיר בעיניי, והוא באמת מהקולות החשובים, אבל תראה מה הם עשו לו אתמול, בדיוק אפרופו מה שאתה אומר.
אוקיי, אני לא ראיתי המשחק של הפועל, אני מצטער שראיתי אותו, אבל...
הפכו אותו לדובר משודרג של זה.
עכשיו, אוקיי, אוקיי, עכשיו, ואגב, בהקשר הזה גם אני, מישהו שאני מאוד מעריך, זה עמוס הראל, שקראתי אותו מלין על כתבים צבאיים שלא משקפים לציבור, נגיד, את התמונה האמיתית, מרוב שהם רוצים להיות כאילו מעודדים, או לחזק.
חלק מהם גם לא שיקפו, ואתה יודע, אני רק רוצה להגיד לך מילה לכתבים הצבאיים, אתה יודע, עברתי כמה משרדי ממשלה. משרד הביטחון שעובד מול צה"ל, כמובן, דובר צה"ל, דוברות משרד הביטחון שעובדים מול כתבים צבאיים, אין כתבים יותר לויאליים, בוא נקרא לזה ככה, אני אשמש במילה עדינה, למערכת יותר מהכתבים הצבאיים.
אוקיי.
אולי מתוקף זה, אתה יודע, עכשיו, יש גם איזה, כי מה זה
צבא? אבל הצד השני רגע.
צבא זה כולנו, אתה יודע, הרבה יותר קל לבעוט במשטרה, לתקוף מה שאני אתקוף את הצבא. אתה תוקף את הצבא, אתה תוקף את הבן שלי, את האח שלי.
לא רק זה, רגע, ובאופן מובהק עכשיו, ובאופן מובהק...
בוא נגיד לך סיפור קטן. רגע, סיפור קטן ממישהו שעבד איתך. אלון בן דוד, שעבד איתך בערוץ 10, בתקופה שעבד בערוץ 10, הגיע ליום אחד למשרד הביטחון, ודיברנו, ואז הוא אומר לי, תשמע, עשינו בדיקה אצלנו בערוץ, ערוץ 10, הזל, המנוח, וגילינו שבכל פעם שאנחנו מפרסמים, משדרים כתבה ביקורתית על הצבא, הרייטינג צונח. אנשים לא רוצים לראות את זה. כיוון שאתה יודע, הצבא מבחינתם, זה תעודת הביטוח הקיומית שלנו. וברגע שאתה חושף שם בעיות, כשלים, לא יודע מה, אנשים לא רוצים לראות את זה, הם רוצים לחיות בתחושה ששם בעסק הזה, באותה תלויות,
וביתר סט עכשיו, וביתר זה, מצד שני...
הכל ביתר סט עכשיו.
אז אוקיי, אז לכאורה בעצם, אתה אומר, התקשורת באמת משחקת כאן תפקיד מאוד לויאלי, אולי אפילו בצורה יבשה מבחינת עיתונות הפרסה, יותר מדי לויאלי, כן? מצד שני, וזה מה שהתחלתי להגיד בהתחלה, אני רואה יותר מדי פידבקים שאומרים, אז אתם בדיון של 6 באוקטובר, אתם יותר מדי פעמים נופלים לדיון של 6 באוקטובר באולפנים.
מה זאת אומרת?
קודם כל, ומבלי לפגוע פה באף אחד מחבריי בתעשייה, השעות שיש באולפנים הן שעות רבות, שצריך למלא בהן מלל רב, ואני מנסה להתנסח בעדינות ככל האפשר. ובאמת מתנהלים כל מיני סוגים של דיונים, בכל הזמן הזה שיש באולפנים, אגב, יש מספיק זמן גם לפטריוטיות לאומית ולדברר את צהל ולהרים את המורל הלאומי, וגם מקום לשיח... על השישי באוקטובר. עכשיו, מה זאת השאלה? התקשורת משאירה את שיח השישי באוקטובר? לא. הפוליטיקאים נמצאים בו עדיין.
אבל כאילו אומרים, נגיד, חבר'ה מילואימניקים, אנחנו יוצאים זה, פותחים חדשות ומתבאסים.
אני באמת מבאס, אני באמת ליבי עליהם, אבל מה, לא צריך לדווח על זה שבממשלה, לדוגמה, בקואליציה, איך מחלקים את סדר העדיפויות מחדש, זה באמת נורא נורא מבאס.
אז נגיד, אולי נגיד ברמה שכשמביאים אלופים במיל לפרשנות צבאית, נגיד, באולפן שישי, ואז בסוף הם מסיים את הפרשנות בזה, נתניהו חייב ללכת, אז...
כל, באמת, אני ליבי על העם הזה.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
Mintmobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
אוקיי, זה אנחנו עם מסכן, וכל מי שסובל מכל דבר, בכל דבר בשיח הוא צודק. אנחנו עוברים דברים קשים. זה קשה ובלתי נסבל גם להיות פה, לשמוע את האימותים של פעם, ולשמוע את הדברים האלה מתנהלים, אבל הם מתנהלים. אז אי אפשר שלא לדבר עליהם, ואי אפשר להתנהל מהם, ואי אפשר, אי אפשר להתעלם מהעובדה לצערנו, שיש פה ממשלה שלא סדרה, שלא שינתה את סדרי העדיפויות שלה, שקיבלה גיבוי מאוד משמעותי מבחוץ, אבל היא בתמורה לא מוותרת על שום דבר, ולכן זה חלק מהשיח עכשיו, באמת ליבי ליבי על המילואים ניקים, זה כואב הלב, אבל, והמערכון אתמול של ארץ נהדרת,
כן.
היה מאוד מאוד חזק, אבל גם אנחנו, אני לא יודעת מה איתכם, אני גם קמתי ביום, בשמיני באוקטובר, ואמרתי, מעכשיו הכל יהיה, שום דבר לא יהיה אותו דבר, הכל השתנה פה, איזה מהפכה. אוקיי, אני אומרת בצער, אני חודשיים וחצי.
אני עדיין חושב, תראה,
אני לא בטוחה כמה דברים השתנו.
אני עדיין חושב שמבחינה הזאת,
זה תלוי, הטוויטר חזר לשישה באוקטובר, זה ברור.
אני עדיין חושב שביום שאחרי תהיה כאן מהפכה, וישראל תהיה אחרת, ובאמת, אני משתדל להיות קלישייתי, אבל הכל יהיה שונה. כמו שאחרי מלחמת יום כיפור, כשאנשים הפנימו את גודל המחדל, והפנימו את גודל האסון שקרה לנו ב-73, אמנם התגובה הייתה תגובה קצת מאוחרת, אבל היא באה בכל הרבדים. ישראל השתנתה מקצה לקצה. אני משוכנע שישראל תשתנה מקצה לקצה. למה זה לא קורה עכשיו? כי א', אני חושב שרובן עוד לא הפנמנו את גודל הסיפור, עוד לא הפנמנו, כי יורים, שקט יורים.
לא, וגם כי יש עוד דרך לעשות עד שישראל תשתנה מהקצה לקצה.
כי יורים, כי לא עושים שום דבר עכשיו, ולא נצא להפגין ולא זה, כי חיילים נהרגים וצריכים לסיים את זה, אבל לי אין ספק שמה שאנחנו רואים בטוויטר, שכאילו הכל נשאר אותו דבר באותה התקוטטות, זה נכון, בטוויטר. אין לי ספק שביום שאחרי, שאני לא יודע מתי הוא יהיה, הכל יהיה שונה.
מגמה ששמתי לב אליה, זה אני אוהב לעקוב אחרי הרייטינג, ואני שם לב לירידה די עקבית, מאוד מתונה. בהתחלה באמת כולם ראו את החדשות כל הזמן, ויש שיפוע...
די, כמה אפשר?
כן.
כמה אפשר? כמה אפשר? אין משהו חדש. אתה יודע, אם קורה משהו דרמטי, בום, הרייטינג קופץ, כולם חוזרים ומסתכלים. אבל לשבת ולהסתכל כל היום, א', זה קשה.
החדשות הן נוראיות.
זה מעציב. מה זה מעציב? אתה יודע, כל יום, אני הייתי היום, הייתי מול בצפון עם רון חולדאי, וזה בוטל בגלל הלוויה של חייל תל אביבי, שנהרג אתמול. כל יום יש לך סיפורים, אני לא זוכר את שמו, אני ממש מצטער, של נופל שנפל אתמול, שהיה בכוכב הבא,
כן.
יש סרטון מנובמבר,
כן, כן, כן.
שאימא שלו מחבקת אותו, וחברים שלו מנגנים, זה הדבר הכי עצוב שראיתי, זה כל יום, מי יכול להכיל ולספור?
שאול גרינליק.
שאול גרינליק.
תראה, זה נכון, אתה יודע, התחלנו עם, בתקופת המלחמה, עם 27-28 במהדורה של... 12 על השעתיים שלה, זה משמונה עד, ואנחנו היום בסביבות 16-17, לא נתונים של לפני המלחמה, אבל לא הרבה.
אז מתי נגיד יחזירו האח הגדול והישרדות והנינג'ה?
זה שאלה גדולה שראשי קשת, אני יודע באופן אישי, כמה הם מתחבטים בזה.
כרגע הם שדרים רק
כוכב הבא.
זה עובד, זה עובד.
כי הבעיה היא שגם הדברים האחרים שמשדרים, גם זה לא שהם מפוצצי רייטינג. זה לא שהכוכב מפציץ רייטינג.
ארץ נהדרת מפציץ רייטינג.
ארץ נהדרת זה הדבר היחיד בעולם, שהוא גם רלוונטי וגם הפסקה.
גם לגביו הייתה התלבטות גדולה בקשר.
לא, והוא גם רלוונטי.
גם לגביו
הייתה שלם. והם נכנסו גם מאוד מתון, אתה יודע.
נכנסו מאוד מתון, ועם תכנים מאוד ככה, באמת לא צחוקים וזה, אלא מאוד ככה נוגבים. אבל אני חושב שמהבחינה הזאת, אסף צודק. אתה יודע, כשיש לך אירועים כמו האירוע באמת הקורע ומזעזע של הרג שלושת החטופים שברחו, אז אתה רואה באמת פיקים, גם בבוקר, גם בערב, אנשים רוצים לזה, אבל...
תגיד, אבל אולי בסוף, חודשיים וחצי
בסוף
או...
בסוף אנשים, אתה יודע, אני רואה זה גם על עצמי, אני רואה זה גם חברים שלי. אתה בערב מעדי, אתה לא יכול, קשה להכיל, אז אתה עובר לסרט, אתה עובר כמו שאתה עובר להפועל תל אביב, כמו נדב פרי, ואחרים, וכל אחד מוצא לעצמו את המפלט, כי אגב, באמת זה גודש... שאתה מתקשה להכיל אותה.
דרך אגב, היום נגיד, אני יכול לספר את זה כזה, פשוט דבר מחר, היום מצאתי עצמי שם הקלטה על המהדורה של קשת, של 12, כי יש פרומו של כתבה של סגל, על שני אחים שברחו נראה
לי... אחים שרבי.
אחים שרבי, והשתלטו על טנק, וזה נראה מטורף.
היום הבא בשביל.
כבר הגעת לשלב, שיש סיפור מסוים, אז עושים לו פרומו, ואתה מתכונן.
לא, זה כבר הרבה זמן. אבל יש לי עוד שאלה. בתוך הרצועה, עזוב את ההרס ואת ההרוגים הרבים מאוד שלהם, למעלה מאחוז כבר מאוכלוסיית עזה, גם התפתח משבר הומניטרי, כמה זמן התקשורת בישראל תוכל להתמיד בקו הזה, שאנחנו לא מסתכלים על מה שקורה שם? חייל נפטר מפטריה שהוא חטף שם.
אני חי בתוך עמי, אחרי השביעי באוקטובר, בעיקר אחרי באמת ההיחשפות של רוב הציבור, למה שקרה ביישובי העוטף, הזוועות המזעזעות, אני חושב שאין שום חמלה היום למשבר הומניטרי בעזה. זה לא מעניין את האנשים. אם קצת יש מתגלבת חמלה,
במובן הזה אנחנו עדיין בשמונה באוקטובר, אתה אומר.
אז אתה זוכר את הבלתי מעורבים שצועלים ורצים באלפים ליישוב איזה לבזוז, זה שטיח, טרקטור, או אני לא יודע מה. אין חמלה. מה שפעם, אתה יודע, היית רואה זה יותר.
אבל אולי אם אני עורך חדשות, רגע, אבל אולי אם אני עורך חדשות, אז מגיע השלב שאני אומר, שזה גם אני לא רוצה והכל, הצופה שלי, החובה שלי זה לתת את זה לצופה שלי.
אבל אתה מראה את זה, אתה יודע למה אתה מראה את זה היום, את כל ההרס בעזה? לעודד את הציבור הישראלי. להגיד, חבר'ה, תירגעו, אנחנו מפרקים אותם, אנחנו קוראים להם את הצורה, אל תהיו זה, אם אתם מתעצבנים על איזה ירי פעם בשבוע, תראו מה עושים להם שם.
הוא צודק. כולכם יודעים שהוא צודק. זה הסנטימנט. והוא לא היה סנטימנט.
אבל המשבר ההומניטרי זה משהו אחר, זה כבר משהו שהוא...
לא מעניין אף אחד.
המשבר ההומניטרי יש שני פנים. פן אחד הוא איך הוא משפיע עלינו. כלומר, מה הוא עושה לדעת הקהל העולמי והלחץ הבינלאומי והיכולת אותנו לתמרן בעזה, זה מאוד מעניין אנשים. כי מעניין אותו...
כולל מחלות שיכולות להגיע אלינו דרך ה...
ככל שזה האינטרס שלנו. אבל ככל שמדובר במה שקורה בתוך עזה, אני מסכים עם ברק. לפעמים אני שואל את עצמי, כמה שנים מהיום שנסתכל אחורה, מה נשאל את עצמנו, האם היינו צריכים להסתכל על זה אחרת, כן או לא, וכדומה. אבל היום... אמרת, אנחנו עוד הרבה זמן יהיה בתוך השמיני באוקטובר, בעוצמת הטראומה, הפחד, הזעם, ההשפלה.
עוד לא התחלנו.
הרושות הנקם, כל עוד יש לך חיילים, מילואים ניקים, כיסי, בתוך עזה, אתה לנצח תדאג להם יותר, מאשר לכל מי שנמצא שם, שבגללו הם נמצאים שם, אין מקום, אין מרחב לכל הדבר הזה.
יחד עם זאת, אני כן רוצה להגיד, שאני מסכימה עם שניכם לחלוטין, אבל הסיקור של העולם הפלסטיני בכלל, בתקשורת הישראלית, אם לגבי מה שקורה בעזה, בוא נגיד טרום השבעה באוקטובר, אם לגבי עזה ואם לגבי מה שקורה בגדה וביהודה ושומרון, הישראלים לא מכירים את המציאות שיש להם...
זה לא מעניין אותם,
אני רגע, הולך... רגע, לא, שנייה, אבל זה, אני חושבת שזה חלק מהעלמת... שוב, אני לא מדברת על עכשיו, אני מדברת באופן כללי, על להכיר את המציאות שיש בצדד, שמה שהם מתמודדים איתו, אנשים לא רואים את זה.
אני חושב שהישראלים היום, רגע,
וזה יכול, זאת אחת הסיבות.
אני אתן לך דוגמה מתושבי העוטף, את יודעת שבאמת, אני חושב שמרץ הייתה מפלגה קצה ימני בהצבעות של אנשי העוטף, כולנו מכירים את הסיפורים על נשות בצלם, באמת נשות שוחרות טוב, שוחרות שלום, שעזרו לה. רגע, אני אומר לך שאחרי השביעי באוקטובר, אפרופו שינויים, זה לא מעניין את הציבור הישראלי. הציבור הישראלי בוגס, בסבל של תושבי עזה, לא מעניין אותה.
אבל אם אתה מסתובב כמו סוס עם רתמות על העיניים, שאתה לא רואה...
אז אני אגיד לך עורך הספקטור. אני אגיד לך איך פתרו את זה. סרטונים על מה שקורה בעזה, שוטפים את הוואטסאפים.
גם זה כמו בארץ נהדרת, זה בשלבים ובתהליך, אוקיי? יש כתבות כאלו, רק התנאי להראות, ככה אני מפרש את זה, שהעורך ישים כתבה כזו, היא שהוא מראה עזתים מאוד סובלים, ומאשימים את החמאס. אם הם אומרים, אומרים, איך החמאס הביא עלינו את האסון הזה?
אני בכלל לא מדברת על הכתבות.
אז אתה יכול להראות, והציבור הישראלי יושב ומסתכל ואומר, נכון,
אני לא מדברת על הכתבות בכלל. אני לא מדברת על כתבות ספציפיות. אני לא חושבת שעכשיו צריך לדבר על זה, אבל צריך לדבר באופן כללי. על מה, כמה התקשורת הישראלית מסקרת את הנושא הפלסטיני, וכמה אנשים רואים את זה, וכי כשלא מסקרים את זה, אנשים לא מבינים שזה בעיה שצריך לפתור לטווח הארוך, אני לא מדברת איתך עכשיו על עזה, אני מדברת איתך 50 שנה קדימה.
אז אני אומר לך שהאורחים של המהדורה, סודרי וצלקובני ואחרים, ברוך שי, מדברים לסנטימנט הישראלי.
אני לא מדברת עכשיו, אני מדברת בכללי.
בסדר, אני לא מדבר עכשיו, מדברים לסנטימנט הישראלי.
בסדר, לא התווכחתי.
ליבו של הציבור הישראלי אחרי 7 באוקטובר, גם במרחק של כמעט 3 חודשים, גס לחלוטין, לדעתי גם בעוד שנה ושנתיים, יהיה גס לחלוטין לסבל, כי הוא ראה את המראות, גם של הלא מעורבים, את השמחה בעזה אחרי הזוועות.
ויחד עם זאת, לא כל מה שמודד כניסה לשידור חדשותי, הוא מעניין וסנטימנט ציבורי, יש גם דברים חשובים שצריך לדבר.
בואו נדבר קצת ובהם הפוליטיקה. טל, ראיתי שדיווחת לשר טרופר שקם בישיבת הממשלה, ומה?
הפציר בנתניהו מכל הלב לדאוג לחיילי מילואים באמת, כדי לא לשדר מסר של פילוג שיעמוד בהסכם. שהוא ההסכם בין המחנה הממלכתי לליכוד,
עם הסיפור של בן גביר, כן.
כן,
טוב, בואי רגע תסבירי לנו רגע את האירוע. זאת אומרת, זה, הדיון הוא, א', תוך כדי שאנחנו כאן נמצא פוש.
אני רוצה להגיד שאני לא מתרשמת שזה באמת באמת משבר אמיתי. כלומר, אני חושבת שזה נכון שאצל גנץ כועסים על זה, אבל לא על זה גנץ יפוצץ את האירוע.
ועם כל הכבוד לקטי פרי, גם לא קובי שבתאי, ולדעתי גם יצא פוש כשאנחנו כאן.
הסיפור של קובי שבתאי נראה שהוא הולך לקראת הערכה, שזה בעצם הטרייד-אוף שבן גביר עושה פה. אני גם לא בטוחה שהתגובה של קטי פרי אתמול הוציאה תגובה מאוד מאוד חריפה נגד בן גביר.
כן.
לא בטוחה שהיא סייעה לה. כן, זה לא... כן. היא עדיין באמת כמו
כן, לא נשמע, לא ספרה את זה.
אני טועה איך אפשר להמשיך לעבוד אחרי תגובה כזו.
בדיוק, היא לובשת מדהים, היא לא אמורה להשתלח ככה בשר. אגב, שהוא פשוט לא העריך לה את הכהונה, צריך להגיד, הוא לא הדיח אותה. הוא לא העריך לה את הכהונה.
גם ממש תל אביב לא דיבר עליו בצורה יותר מדי. היא עם ישת, כן?
נכון, באמת בעייתי. לא, אבל זה בעייתי, אתה יודע, בהיררכיה, ביחסים בין דרג מדיני לדרג זה, מה לעשות?
אני כן חושבת שאצל גנץ מנגנים על זה מאוד מאוד מאוד, כי הם רוצים שגם אם נתניהו לא מתערב, שהוא יראה כמי ששבוי בידיים של
דרג. אני אהבתי שדרי אמר הסכמים חייבים לכבד. בהקשר של משולש דרי, נתניהו, גנץ, זה עולה, ואסף זמיר כאן, כן?
אני חושב שזה, אתה יודע, אולי באמת...
קורא נשכחות.
לא היו מכבדים הסכמים, אולי הייתי שר התיירות.
האמת היא, לדעתי, שאם יש הסכם בין גנץ לנתניהו...
אגב, גפני אחרי זה...
אם יש הסכם לנתניהו לגנץ, שבו דרי באמת היה, לא יודע אם ערב, אבל שושבין ודוחף, זה מה שהיה עכשיו, כן? זאת אומרת, הוא הכניס אותם באוזן לממשלה, פחות או יותר.
נכון, באותו יום של 11 באוקטובר. נכון, עם צעקות, עם זה, אגב, סיוט, מכת מנה בצפון.
אוקיי, אבל כן, כן, בהחלט, דבר, אסף.
אז קודם כל, הדבר החשוב שרציתי לומר ונבלע, תוך כדי הוא שאם היו מכבדים את ההסכם ההוא, ואם דרי היה ערב לו כפי שהבטיח, יכול להיות שהייתי מועסק עד היום כשר התיירות. ועצם העובדה שאני...
כולנו הפסדנו.
עולם התיירות לא מתאושש עד היום.
כולנו המלונאים, התיירים, בארץ ובעולם, כולנו הפסדנו.
זה עליך.
אבל לפחות תושבי ניו יורק הרוויחו.
זה נכון.
שנה של תענוג.
שנה ושמונה חודשים.
כן, ובכל מקרה...
מה יותר כיף? מה יותר כיף? קונסול או שר תיירות?
זה גם מתייחס לשני הדברים האלה ככיף.
לא, באמת, זה מעבר לשליחות, לשירות, לעבודה קשה למען...
אני חושב שבמקרה של הסף...
לא, כי שר תיירות זה מהתפקידים היותר כיפים.
אז אני הייתי שר תיירות בקורונה, חביבי.
כן.
כשאין תיירות.
ספציפית לגבי הכהונה של הסף בממשלה, גם שלשול הוא נראה לי יותר כיף, כן?
אני קיבלתי במדינת ישראל עם 5 מיליון תיירים בשנה, והחזרתי אותה עם 0 תיירים בשנה.
בארבעה חודשים.
חמישה חודשים. עם תעשייה שחטפה את מכת חייה, בממשלת אחדות, שכל הצד שלי שונא, עם ראש ממשלה שלא מחייר...
עכשיו, בסוף השאלה היא...
לא היה סבל כזה.
השאלה היא כרגע...
אבל לא, אבל...
שכחת מה שרק.
לא. זה נכון שזה רק לא ערכת כהונה. אבל צריך להעמיד דברים על דיוקם. ישבו וכתבו הסכם, ההסכם לא דיבר על כן, הוא דיבר על זה שככל עוד יש מלחמה, אלו נושא התפקיד, לא מחליפים אותם. כן. אם זה אומר להאריך, זה אומר, עצם ההסכם אומר להאריך. עכשיו, ראיתי היום את אלון שוסטר באולפן.
זה מה שעשו עם הנגיד.
תשמע, הנגיד אני לא יכול לדבר, כי הוא בן דוד דרגה שלישית שלי.
בונה, תגיד, כמה...
הון, שלטון, עיתון, הכל.
הרסתי לו.
נו, ברכה לי המילה.
עכשיו מכונת הרעד.
כמה נפוטיזם יכול להיות בעולם?
אולי דרגה רביעית. אולי דרגה רביעית.
אוקיי.
אבל הוא... מקסים, נגיד.
100%. צריך לומר בכן.
צריך לומר בכן.
אני, יחד עם זאת, כן צריך להגיד שהסבלנות של שם במחנה הממלכתי, אין שם באמת עוד הרבה סבלנות.
לא, אבל זה לא פשוט.
אבל לא, בדיוק, זה לא כזה פשוט.
אתה יודעת, הם היו שמחים מאוד, אני לא יודע מה התפתח בסוף השבוע, שקטי פרי תמשיך לא כי קטי פרי, אלא כדי שההסכם הזה זה, שלא יגרום להם למצב שהם יהיו חייבים לפרוש. הם לא רוצים לפרוש, בטח לא רוצים לפרוש.
מה זה הם לא רוצים לפרוש?
את הפרישה...
הם לא נהנים בממשלה. זה לא ממשלה כיף.
נכון, אבל עדיין...
הם לא רוצים לפרוש, כי הם לא רוצים להשאיר את הממשלה.
זה
נכון, בסוף, בקצה, הפרינג'י, מחוץ לקונצנזוס, מחוץ להיגיון ומחוץ לרצון, נמצא איתמר בן גביר. בעובדה שהוא בתוך הממשלה, והוא מטריל את הממשלה, והוא מזיק למאמץ המלחמתי, והוא מזיק למאמץ ההסברתי, והוא מתנהג כמו ילד שרק מייצר שריפות. העובדה שזה נמצא בתוך הממשלה, ברגע הדרמטי ביותר בתולדות עם ישראל מאז כינונה של המדינה, אחד מהם, זה לדיראון עולם. וזה רק על
מישהו אחד. והשאלה ברק, כמה סבלנות תהיה לבן גביר לראות את הסקרים שמראים לו 8 מנדטים, כן? שזה...
שזה לא רע. הוא
מפנק. נתון, נתון, נתון תמוע של עצמו, כן?
מה זה תמוע?
הוא יעלה.
אנחנו מזכירים שהוא קיבל 14, הוא... קיבל 14 מנדטים, אני חושב שהחלוקה הייתה 12 שלו, שניים של סמוטריץ',
אבל לא משנה, הייצוג שלו בכנסת זה 6 עכשיו.
כולם מתפלים שירד מתחת לאחוז החסימה, אני חושב שמהבחינה הזאת לא חל שום שינוי מאז הבחירות.
אחרי שנה ביזיונית כזאת בזה, כשגם תוך כדי המלחמה ולא מדברים על זה, הטווח בתוך המגזר הערבי נמשך, כן?
זה לא משנה.
ושולל מ-6 ל-8 מנדטים.
יכולים להיות לו 15 מנדטים, אני אומר לך משהו עכשיו, בפעם האחרונה, בעתיד הקרוב והרחוק, שאיתמר בן גביר הוא חבר בממשלה.
אז אני אומר לך...
אתה רוצה להתערב?
פוליטיקה אני טיפה מבין, ואני אומר לך שהאיש הוא אשף תקשורת, עם בטן פוליטית מאוד מאוד טובה.
כמה זמן יהיה לו סבלנות להישאר לו ולא לממש?
אני לא אומר, אז אני אומר זה כמצב נתון. האיש כאמור הביא 14 מנדטים, 12 שלו. אני חושב שהוא יזהה בסנטימנט של הבייס שלו, ימין קיצוני, שהגיע עת לצאת, הוא יקוע...
זה יכול להיות אותו, סביב הורדת הדבשה מהרגל של המבצע, של המלחמה.
אבל תגיד לי ברק... רגע, ויבוא, אני יכול כבר להגיד לך מה הוא יגיד. לא נתנו לי ללחם בפשיעה.
קבינט הקונספציה.
רגע, זה בנושאים שלו, אפרופו הביקורת. הוא יגיד, עזוב, אני כאן אומר לך את זה כניתוח קר רציונלי. לא נתנו לי ללחם בפשיעה, לא הכילו עונש מוות על המחבלים למרות בקשתי. לא זה. קונספציה. המשיכו עם אותם טעויות, יש לזה קהל,
לא,
יש לזה
שאלה.
ביקוש,
יש לי שאלה
הוא
אליך.
יכול להגיע להערכתי לדו ספרתי,
אין בעיה, אבל הבאות. אני אשאל אותך שאלה. אתה אמרת לפני 10 דקות פה בפודקאסט, שמדינת ישראל הולכת למהפכה.
נכון.
ואתה מסכים איתי שבמסגרת המהפכה הזו, זה עיטוב השירות הציבורי, זה ממשלות אחדות רחבות יותר, הסכמה לאומית רחבה יותר. אתה מסכים איתי שהסיכוי שלו להשתלב בתוך ממשלה, במציאות כזאת?
להשתלב בתוך ממשלה, אני אומר לך שאני יכול להיות שאתה צודק.
אוקיי, אז סבבה, אז תודה.
הוא יכול לקבל 10 מנדטים.
אז מה עדיף לו? אבל הוא עכשיו עשר, כי הוא עכשיו שר לביטחון פנים.
אתה מערבב שני דברים. רגע, תני רק להעביר. אתה מערבב שני דברים. אני אומר שהוא יכול לקבל 10 מנדטים, איתם לשבת באופוזיציה.
מי רוצה לשבת באופוזיציה?
שתהיה כאן ממשלה אחרת. בסדר, הוא ירצה, כי
לא, הוא שר.
הוא יכול לקבל, אני אומר, שבמצב הדברים נכון להיום, עם 8 מנדטים, 7-8 מנדטים שיש לו קבוע בסקרים, הוא יכול לגמור מערכת בחירות עם 10 מנדטים, איתם ללכת לאופוזיציה.
דל, רגע, שנייה.
מה מעדיף אריה דרעי חברך? 6 מנדטים ולהיות שר האוצר או 10 מנדטים באופוזיציה?
בסדר, אבל הוא בחור צעיר, הוא אומר אני עם 10 מנדטים, יש לי כל
העתיד לפניי. מתי, זאת אומרת, תנסי רגע לסרטט כאן לוח זמנים, כאילו של הפירוק של העסק הזה.
אני... הם צריכים סיפור.
מי זה הם?
גנץ ואיזנקוט. כל עוד...
מה, את שואלת, מדברת מבחינת מועד הפרישה שלהם?
הכל מתחיל במועד הפרישה שלהם, כל עוד הם בפנים.
למה? יכול להיות שבן גביר מושך את הפלאג.
אני לא מתרשמת שבן גביר יהיה... אני מסכימה שיכול להיות שבן גביר יזהה את סיטואציה שבה הוא יתמוך בבחירות. הלא מזה, ההתפרקות להערכתי תתחיל... מגנץ ואיזנקוט.
אגב, זה הדבר שנתניהו הכי חושש ממנו, ברור לך.
ברור.
שמה?
שבן גביר יקום וילך. לא
בדיוק,
צפוי.
לכן אני מעריכה שזה לא יקרה.
ואז כל האסטרטגיה של לשמור על ה-64
קרסה. עם כל הכבוד לבן גביר ויכולותיו התקשורתיות, נתניהו כבר למד את כל מה שהוא שכח. לכן אני מעריכה שהוא לא, הוא לא יהיה האירוע. האירוע יתחיל להתפרק כשגנץ ואיזנקוט, שמתי זה קורה, זה אני, אין לי על זה הערכה עצמנית, כי זה באמת תלוי במה שקורה בזירה הביטחונית. אני יודעת שזה נכון, קשה להם מאוד להיות בממשלה, אבל התחושה של השליחות שלהם והחשיבות שלהם בקבינט המלחמה, שאגב, לדערכתי, נתמכת על ידי רוב הציבורים, משאירה אותם שם.
תגיד, שאלת השאלות, שזה גם, קצת מה, אותי לא הפתיע, אבל זו שאלה שפתאום מרחפת, האם כשגנץ ואיזנקוט יחליטו לפרוש, ובאמת זה, האם גדעון סער יחליט את זה, להישאר, כי אם הוא יחליט להישאר,
שיש לו 4 ח"כים,
אם הוא
יישאר, זה יהיה טקטי בלבד.
אז זה לא משנה, אבל זה ייתן לו עוד עורף של 4 מנדטים.
אבל אתה מסכים שהנחת המוצא היא...
טקטי בלבד כדי לבדל את עצמו, ואחרי כמה שעות קצת ההזדמנות.
אבל הנחת המוצא היא...
זה התדרוכים?
רגע.
לא, זה מה שאני מעריכה, זה לא רק תדרוכים, לא צריך תדרוכים.
הנחת המוצא היא אסטרטגיה של נתניהו, זה קודם כל לשמר את הקואליציה הזאת, את הגוש, כמה שאפשר, ומבחינתו לדחות הבחירות, להשאיר אותם ב-26 בנובמבר.
אני אגיד לך, חל שינוי בנובמבר. לפני חודש וחצי בערך, נתניהו, שהרגיש שהכיסא מתערער, תמך בבחירות. ובעניין הזה הוא היה די ככה מתואם עם בני גנץ, כי הוא חשש מפוץ', כי הוא חשש מזה שיכולים לקום עליו, ואז הוא אמר, אתה יודע מה, אני רוצה בחירות, עדיין להיות בראש הליכוד, וגם אם אני אביא 13 מנדטים, או 12,
אני אשאר.
אני על הגלגל, אני יור אופוזיציה, אולי שר באיזה ממשלה, ואני לא מודח. ואחרי שבוע, שבועיים, הוא הרגיש הרבה יותר טוב, הביטחון התחיל לחזור, ואז הוא אמר, רגע, רגע, הספינה די ככה התייצבה, למרות המלחמה, למרות השיבה הזה, וחושב שהוא יכול להמשיך עם אותו בייס ולמנוע בחירות, ואנחנו רואים את ההתנהלות עכשיו מול כל השותפים, שכל כולה תחליטה, שכל כולה היא לשמר את ה-64. האם זה ילך? לדעתי לא.
יש דבר אבל אסף שקורה בכל הזמן הזה, שהוא לדעתי התומך המרכזי לעניין הזה שנתניהו רוצה לשמר את הקואליציה, וזה הסיפור של סמוטריץ', כן? שמצד אחד אומר, בוא נעזוב סדרי עדיפויות, לא צריך סדרי עדיפויות, זה סתם מוקש, בוא נדלג על זה. ומצד שני, סדר העדיפויות שלו זה כל הזמן לתת כסף לאורית סטרוק, כן? זאת אומרת, לדעתי מרגע שהתחילה ההקלטה הזאת, כבר עברו אליה 50 מיליון שקל סטטיסטית, כן?
כן.
איך אתה... וזה לפני שהתחלנו לדבר על תקציב 24 שצריך להביא. מה, אתה רוצה פרשנות על סמוטריץ'? אני יודע, קודם כל אני רוצה... חלק מהקונספט, כן?
אז אני רוצה להסב את תשומת לבך לדבר אחד. אתה היית צריך לקרוא לי בשמי כדי שאני אגיב על התשובה, שאני אתן תשובה לשאלה הזו, נכון? כמו שאתה עושה מדי פעם. תראה לאן הגענו בתוך הפודקאסט, שאני מדבר כל כך מעט, ליד ברק, שאתה צריך להגיד אסף, עכשיו אתה תענה.
לא היה דבר כזה. אני אגיד לך למה, כי הוא מתמודד לרשות העיר, הוא מתמודד לרשות העיר, ואתה רק למלא המקום.
מה זה? אישי שנרב ישב פה, לא הוציא רבע מהמילים שוצא.
בוא, בוא, אסף, זה טענה של כל מי ששנרבי בפאנל, כולם מתעדים, זה טענה קבועה.
בן אדם הגיע אלינו מהעוטף, מה זה? כן.
בצלאל סמוטריץ' הוא באירוע פוליטי מורכב, אוקיי?
כן.
הוא עושה פוליטיקה. הוא מסתכל בתוך התהליכים, הוא בתפקיד. הכי גרוע פוליטי.
זה מדהים אותי, כאילו, אורית סטרוק זה הפך להיות הקופה הקטנה עכשיו.
תגיד, מתי שר אוצר אי פעם הרוויח פוליטית מלהיות שר אוצר? לא כל, כל מה שנשאר לו זה להיות מגזרי. זה מה שנשאר לו, הוא מסתכל על ארבעה מנדטים, הוא אומר, ההבדל...
מזכיר לך כמה הוא נלחם על התפקיד הזה.
ההבדל בין...
הוא רוצה להיות שר הביטחון.
בין אלוף לבין זה...
הוא לחץ שר ביטחון כדי להתפשר על האוצר.
קודם כל, אוי ובוי, תחשוב אם הוא היה שר ביטחון עכשיו במלחמה.
לקח נתח במשרד
הביטחון. תגידי, טל, סמוטריץ', אמרנו, זה גם כן, תדעת, איך היא בכלל יראה הימין, כן? כי הוא בכלל לא עובר את אחוז החסימה.
וואי, הימין יהיה מאוד מעניין דווקא, אם נגיד, אם וכשה, כי אני לא יודעת מתי זה יקרה, אבל זה יהיה מאוד מעניין, יש לנו מלא שחקנים. שחקנים בחוץ, נפתלי בנט, יוסי כהן, יועז הנדל, הילד שקד, הרבה אנשים שככה...
אבל זה צריך להידבק לגוף אחד, לא?
כן, וגם גדעון סער הוא דמות שצריך להסתכל עליה, כי מאוד מאוד לא נראה שאם גנץ הוא ירוץ, זה אומר...
כאילו, הולך להיות ניסיון להקים מין ליכוד חדש כזה?
לא, יהיה ניסיון להקים משהו חדש בין הליכוד למפלגות הימין הקיצוני. תקום שם מפלגה, ויש לה התכנות ויש לה מנדטים.
אבל היא בין הליכוד לגנץ, פחות בין הליכוד
בסדר, אבל זה יכולה להיות מפלגת שלטון?
זה יכולה להיות מפלגה שהיא תהיה איזה דו ספרתי.
תהיה לנו מפה של ארוחי, לדעתי תהיה מפה מאוד מעניינת, שלא ראינו הרבה זמן.
אני לא בטוח
שיהיו... אבל הכי חשוב, צביקה האוזר ויועז הנדל, יהיו בה או לא יהיו?
תראה, אופה, אני לא בטוח...
תתן לנו ספוילר מצביקה האוזר, נדב.
אני לא בטוח...
פרק 150?
האיש שהיה שם.
אני לא בטוח שיהיו גם בנט וגם יוסי כהן, כי אז זה טעות מבחינתם, כי זה באמת פיצול של הקולות. תקום כן מפלגה. תקום כן מפלגה, אתה רואה את זה, נו, אי אפשר לטעות במסף של בנט, אני גם מציע לא כל כך להתרגש מהמנדטים של בנט, שאנחנו זוכים עם 22-24 מנדטים.
כן.
אני מציע בכלל לא להתרגש מהמנדטים של
בנט,
כי
אני חושב
בסקרים, נכון, אבל למפלגה כזאת
יש מקום, גם על חשבון מנדטים שכרגע חונים אצל גנץ, וגם מנדטים בליכוד.
אני חושב שכל הזמן אומרים מנדטים חונים אצל גנץ, ואני חושב שהנתון הכי משמעותי בסקרים בעיניי, ש... בהתאמה גנץ קונסיסטנטי, מספר אחת בפער. בפער.
חד משמעית, זה אינדיקציה הכי ברורה.
מכיוון שבסוף בחירות זה תמיד הולך על מי ראש הממשלה, ואתה רואה שכשיוסי כהן, אז הוא נותן ככה פייט, ובנט נותן ככה פייט, אבל גנץ זה מה שרוצים, ולכן כל הזמן אומרים חונים וחונים וחונים.
לא, 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 אני אגיד לך מבחינת כמות. קודם כל אתה צודק, אחוזי התאמה, הם תמיד מקדם, והם תמיד מבשר על בוא המנדטים. אבל, אתה מדבר כאן על סקרים, חלק מהסקרים מדברים על 40-42, אני לא בטוח שיהיו 40-42.
לא, גם 35 מנדטים.
אבל גם 30,
גם 29, זו דרמה.
אבל זה כן, ההתאמה היא כן נגזרת של המנדטים, כי יש אלמנט של גודל, כשכולם רואים שכל המנדטים נמצאים במקום אחד, לפחות בסוף... במרכז, אז הוא המועמד לרשות הממשלה, והוא הכי
זה...
מתאים.
נכון,
אם,
בדיוק.
אם נדמיין סיטואציה, שבה גנץ פתאום יורד ל-22, ובנט עם 18, לא משנה, סתמתי סיטואציה היפותטית, אז לא בטוח שהפער יהיה ביניהם כל כך
משמעותי. כן, אבל בינתיים זה לא קורה בכל הבדיקות.
אני עכשיו... אותי הכי מעניין מה יקרה בתוך הליכוד, כהכנה לבחירות הבאות, מבחינת, אתה יודע, האם חשבון הנפש הציבורי מדמויות, בלי קשר לאידיאולוגיה, שרמתן אינן ייצוגית דייה כדי להיות בכנסת, האם הם יעשו, יצליחו לעשות שם שינוי ולהוציא החוצה את הכי קיצוניים, הכי מתלהמים?
בוודאי, לדעתי זה יהיה.
לא, טלי גוטליב לא תהיה.
לא, הוא לא מדבר רק על טלי גוטליב, הוא מדבר על...
אבל נגיד אמסלם,
גם כן, תראה,
לא מוכרי.
אתה יודע, אני חושב שבסוף...
דיסטה לדעתי גם לא תהיה.
בסוף נתניהו, אתה יודע, מעבר לזה, נוח לו החברה האלה בצורה, באופן אינסטרומנטלי נקודתי, כשצריך להגיד להתקוף את הפרקליטות, או את המשטרה,
או את הפקידות,
או את כל החברה האלה, אז הם טובים לו, אבל בסוף יש לו הבנה. תראה, נתניהו, סתם לסבר את האוזן, אחי היה שמח שיעלו לתקשורת, אני יודע מה, יולי אדלשטיין, ואבי דיכטר, ומי עוד שם?
רוני מילו, בני בגין.
לא, ניר פקט. אנשים שנתפסים עם פרופיל ציבורי גבוה, ויגנו עליו, מה שלא קורה כי הם לא רוצים.
מיקי זוהר,
מאשר אחרים שמנית ועוד נוספים. הוא מבין בדברים האלה, הוא יודע שהציבור הרבה הרבה יותר קשוב לחבר'ה כאלה, פחות לחבר'ה שאתה אמרת, ולכן אני חושב שכנגזרת של זה, הם התקשו מאוד למצוא את מקום הבחירות.
וגם צריך להכניס לתוך הטיימליין משהו, שפשוט לא רק צריך להכניס אותו, כדי שהוא יהיה שם, כי נכון שאנחנו לא חושבים על זה עכשיו. והוא הטיימליין בבית המשפט המחוזי בירושלים.
שעולה לארבע דיונים בשבוע.
שעולה לארבע דיונים בשבוע, ומתקרב לקראת העדות של נתניהו. טוב, זאת מזכירה
לי, כי גם יש טיימליין שקשור לבית המשפט העליון בירושלים, וההחלטות בעניין גם הסבירות וגם הנבצרות.
ויש עוד טיימליין, וזה טיימליין של תקציב, כלומר, יהיה עוד תקציב שהממשלה הזאת. יש כל מיני טיימליינים שפה הולכים, אי אפשר לדעת בדיוק איך הם ישחקו. אני חושבת שהטיימליין המשפטי, לפחות מבחינת נתניהו, לאורך השנים, הייתה לו חשיבות לגבי איכשהו עשה מהלכים, וזה יכול להשפיע גם על מהלכים פוליטיים.
טוב, מראה את הקטע של חייל המילואים ליאור משייב בדיון שהיה בוועדת הכספים, זה פשוט לא יאמן.
לא יאמן, וזה...
עכשיו, ראיתי ציוט של בן כספית אתמול על בחור עם חנות תכשיטים בדיזנגוף,
שאלו אותו, באמת מזלו שבן ואחרים וחנוך דאון הריצו את החנות שלו,
אבל אתה מבין, אז כאילו, באמת, אני כאילו בן אדם שטיפה מכיר את המערכות ויודע לנתק בין התהליכים, איך שהם קוראים, לבין הסיסמאות הפופוליסטיות, אבל תרשה לי רגע הסיסמה הפופוליסטית, אז איך יכול להיות שכל הזמן תקצבים את המשרדים האלה, ותוריד סטרוק עם המשימות הלאומיות האלה, ולליאור משייב קורס העסק שהוא במילואים בעזה.
למה? תראה, אתה מדבר כאן לפי פקידי האוצר על כמה, 6, 7, 8 משרדים פיקטיביים לחלוטין, כל כולם, כל תכליתם זה ג'ובים לשרים ולסביבתם, שום תועלת, השרים בעצמם לא יכולים, לא שמתקשים, לא יכולים להסביר מה הם עושים, והם עדיין כמעט 3 חודשים מאז אותה מלחמה, נמצאים במקומה, מתוקצבים יותר גבוה בשנה הקרובה, שערויית השערויות, מה בכמה לדבר?
אני רוצה מדיניות מס, אני רוצה עטבות, אני רוצה מעכשיו שחייל מילואים שנתן את המלחמה הזאת בעזה, מול בן אדם שלא נתן, ושני מרוויחים 10,000 שקל, שהוא ישלם 30% מס פחות. כן, מעכשיו ול5 שנים, אני לא יודע מה, זאת אומרת, אתה חייב להוקיר את הדבר הזה.
חד משמעית. היה אתמול, היה היום איזה ניסיון, איזה משהו, איזה תוכנית עטבות למילואים.
לא, גלנט וסמוטריץ' הודיעו, בוא, אבל העניין זה היישום, בוא נראה איך, כן.
והמהירות במקרה הזה, עסק שקרס לא ייפתח מחדש, עסק שצובר חובות, זה נכנס לאיזה סחרור שכבר, אם הוא לא מצליח להישאר בחיים, כדי לגשת...
אתה אמנם לא בעיריית תל אביב היום, אבל יש לך נגיד... יפו, אבל יש לך מושג איך עיריית תל אביב, נגיד...
כן, אבל עיריות באופן כללי...
מתעסקת עם בעלי חוב, נגיד, שהם...
עיריות תל אביב, עיריית תל אביב עושה את הדברים... אתן לך דוגמה, אוקיי? לא, עוד פעם, אני נזהר מלעשות תעמולת בחירות, בעיקר כי אני לא עוסק בזה.
כן, ויכול להיות שאם הבחירות יהיו ב-30 בינואר, אז אולי כן אני אצנה אותך איזה... כאילו, אתה יודע, זה... מה את אומרת, טל?
אני לא רוצה להסתבך איתו יום אחד,
לא, איתי להסתבך, את בגבעתיים בכלל, לא?
זה, אבל אולי אני אחזור יום אחד
או שתל אביב תבלע את גבעתיים,
אני רוצה תו חנייה,
אולי אינה כטובה לנדב, מה זה להסתבך? אני משחררים אותי, בא יריב אופנהיימר וזה כמעט אותו דבר.
כן, הוא יושב על הטייפקאסט שלך?
כן, הוא רץ יותר ממני, הוא עושה יותר כושר ממני,
זה נכון.
זכות
כן,
בזה.
כן, טוב, זה לא איזה קריטריון זה לא מיוחד, כן?
זה לא סף
כן,
מטורף.
אנחנו לא יכולים ללמוד הרבה על יריב אופנהיימר.
אני רוצה רק להכניס פה לתוך השיחה על המילואימניקים, רק גם את נשות המילואימניקים.
חד משמעית. וואי, איזה פוסט ראיתי של...
כולם ראו, כולם ראו את הפוסט.
נשות המילואימניקים שלא, אין להם סיוע מספיק מהמדינה, ואני רוצה גם להכניס לתוך השיחה הזאת גם את נשות אנשי הקבע.
מיכל ברקאי ברודי. תקראו את הפוסט של מיכל ברקאי ברודי.
גם בימים רגילים נשות אנשי הקבע. נכון. ואני רוצה לדבר על זה שבכלל תשומת הלב למה שקורה בעורף, ולמשמעות של המילואים על החיים בעורף, צריכה להיות הרבה, צריך להיות הרבה יותר קשב מתוך הממשלה, והרבה יותר תשומת לב.
הייתי השבוע בביקור אצל אחת אנשים, אישה שאיבדה את, אחד הקצינים הבכירים שנפלו בתמרון, אז היינו בבית שלה, והיא סיפרה שהם עברו לבית הזה לפני שנתיים בערך, ובעלה שנפל במלחמה, יצא לו להיות בבית בערך 10 פעמים. בשנתיים האלה.
מדהים.
תחשבו על האנשים האלה.
מדהים, מדהים, מדהים. אתה יודע, ואני אומר לך, חלק באמת ממה שאנחנו מדברים על המדינה האחרת, זה הכל מצטבר. אני בטוח שהעסק הזה יתפוצץ. כולל אותן עוולות שעושים לאותם חיילי מילואים, שעזבו חיים שלמים, חלק נהרגו, חלק לא ראו את המשפחות, חלק העסק שלהם קרס, חלק הילדים כבר שכחו איך הם נראים, וממשלה ממשיכה לתת לאותם משרדים פיקטיביים את אותם מאות מיליונים על חשבונם. זה יבוא לידי ביטוי, לי אין ספק, ואני אומר לך, זה גם כמאווי לב.
אני מקווה שזה יבוא לידי ביטוי.
גם כמאווי לב, גם כי זה לא יכול להיות אחרת.
הלוואי. טוב, אותה ביקשת שנשחרר אותך, נכון? ברק.
יש לו נסיעה עד אשדוד.
לא, יש לו עכשיו עוד משהו. מה, לאן אתה הולך מכאן?
לא, הולך לאיזה פגישה. הכל סביב הבחירות, כן.
מה חשבתם על תמונת בני גנץ ונועה תשבי על הגג? מה? מה השקט?
תראה, תמונה לא טובה, אבל בוא, אני חושב שיש כאן באמת איזה...
כאילו, אתה לא הולך למסיבת קוקטייל עכשיו.
אני לא הולך למסיבת קוקטייל, ואני חושב שכאן הייתה... אבל בסוף, אתה יודע, זה obvious. צריכים לחשוב, בטח בתקופה הזאת...
לא, הייתי כל מיני אנשים כמו אלמוג בוקר ופרימו, שהם לא חלק מה-usual suspect שכאילו התקוממו על...
לא, אז אני אומר, תראה, זה באמת לא חד משמעית בעיניי. בסוף אף שקול, נכון. מזמין אותך, לא למסיבה של, אני יודע, מסיבת עם די-ג'יי וזה.
ברור.
בלי, מזמין אותך כאן, וזה אף שקול. ואני מאלה שחושבים שאף שקול, להרכין ראש, כל מה שהוא אומר, מדבר.
בעיניי הדבר המביך זה מי שותה קוקטיילים.
אני אוהב קוקטיילים.
לא, אמרו לי החבר'ה
של... איזה קוקטייל?
אמרו לי החבר'ה של גן שוויסקי זה לא היה.
כן. לא, רואים שזה לא בצבע של וויסקי.
ולכן, אתה יודע, עוד פעם, זה, אתה יודע, אולי האופי של ההתכנסות הזאת אמורה להיות אחרת, אבל תחשוב, אף שקול שמזמין אנשים להוקיר...
מסבירנית, כן.
התמונה לא הייתה טובה, אין ספק בכלל.
אני חושב שהגיע הזמן שמישהו יכיר את ההסברה של אסף זמיר. הוא עושה לנו הסברה בעולם.
בדיעבד.
תגיד, מבין הריז שאלת...
רגע, מתראיין?
תקשיב, א', הוא מתראיין, אתה יודע הרי שיש לו אנגלית כמו של ביבי.
כן.
ויש לו באינסטגרם, מבין הסרטים שאלת ברילס באינסטגרם, מה קיבל הכי הרבה צפיות? כאילו כמה?
3.5 מיליון.
3.5 מיליון יש לו של רילס.
זה קידור.
אבל מה...
אבל הרבה, 2 מיליון, הרבה, 1.5, 1.7.
אבל מה אתה אומר?
ואפשר לראות את זה גם.
חלק זה אני...
חלק אני יודעת, אתה מסביר את העולם, אתה חיים בישראל.
את מה שקורה פה, וחלק זה קטעים שלי מתוך ראיונות באנגלית, וחלק זה סרטונים שדווקא עושים... יש חבר'ה שנקראים ישראל סטורי, או יש בחור שנקראים, כל מיני מתנדבים,
תגיד לי, אסף,
דוצים לשעבר שעושים פרויקטי עריכה והסברה, ואני משתף איתם פעולה ומדברר אסף, אותם.
למיקרופון.
אנחנו מדברים יום אחרי הפגנה ענקית שהייתה בניו יורק, של כל מיני ארגונים פלסטינים, פרו-פלסטינים. איך באמת, אלא זה קשה מאוד, זה עיר מאוד מורכבת, מאוד ככה, אבל... תנסה לככה, תקשורת, הסנטימנט של התושבים בניו יורק.
היא גם מאוד יהודית במורשת שלה.
איך אתה מתרשם, בוא נגיד ככה, מהשביעי באוקטובר, מההלם הגדול שכולם, אני מניח גם שמה, לכמעט 3 חודשים.
אנחנו פותחים עכשיו חצי שעה דרך אגב.
אולי צריך להביא אתכם עוד פעם.
המצב שלנו בארצות הברית הוא מאוד יציב במישור הפוליטי הנוכחי.
הפוליטי.
הפוליטי הנוכחי. הוא די יציב במישור התקשורת הנוכחי. והוא בעל הפנים, 10 שנים קדימה, בדעת הקהל הצעירה, בהבנה של התהליכים היסטוריים, מה זה ישראל, זכותנו להתקיים כאן, ובכלל איך שהיא מנתחת סיטואציות, אנחנו במצב גרוע מאוד.
חייבים להחזיר אותך.
המזל היחיד שלנו...
למיקרופון, למיקרופון.
אני כל הזמן למיקרופון.
לא, אבל אתה מסתכל על ברק, ואז אתה באוף מייק.
המזל היחיד שלנו, כרגע, כרגע...
זאת אומרת שאתה אומר שעוד 10 שנים...
מלבד...
עוד 10 שנים המצב יהיה...
הרבה יותר גרוע בעיניי.
כמו שאומרים בכוורת, תתנחם, יכול להיות יותר גרוע, אז הוא יתנחם.
ובאמת נהיה יותר גרוע. אבל הם עושים דברים, עכשיו המפגינים שם, הפרו-פלסטינים, כל כך אלימים, שזה
יוצר אנטגוניזם.
כן, טוב, תמיד אפשר לסמוך עליהם בקטעים האלה. טוב, אסף, ברק, טל, תודה רבה לכם, תודה רבה לכם שהייתם איתנו במוסף הזה של פרק 151.
תודה לך, היה אחלה רבה.
תודה רבה.
בהחלט, בהחלט, כן, כן.
בהצלחה לכל המתבר.
ברק היה אחלה.
אתה רוצה להתקן אותנו? אתה רוצה להתקן אותנו במצב הדיאטה? הרבה זמן לא עשית את זה.
תשמע.
הפסקתי.
לא, לא.
אוריד, אוריד.
אכלתי השבוע. אין סוף ספור הזדמנויות.
מה שמדהים זה שסיימנו כאן למעלה משעה והוא לא דיבר על אוכל פעם אחת.
הייתי בשתי ארוחות חמין רצופות, ב-12 בצהריים, 2 בצהריים.
איך הולכים לשתיים? מה עשית בשנייה?
חביבי,
מה עשית בשנייה?
אני אמן אותך. וירדתי כאילו 400 השבוע. אני לא יודע איך.
זה היה אמור להיות 3 קילו, אבל בגלל השבת הזאת.
אני לא רוצה להגיד לך, אני לא רוצה להגיד לך, אבל אין ברירה, ואז היא אמרה לי, והיא יודעת למה היא לא רצתה להגיד לי, כי אני יצאתי משם, ירדתי למטה, נכנסתי לאוטו ונסעתי למפגש רמב״ם, ואכלתי שם ארבעה
צ'יפס,
וזה היה מדהים.
יופי, אז תודה על העדכון הזה, ובזאת סיימנו, פרק 151 הסתיים כעת, ונהיה איתכם שוב בפרק 152. ביי ביי.
שלום.
שלום.
עכשיו סיימנו להקליט, אני רוצה להגיד לכם משהו.
רגע, עכשיו סיימנו להקליט.